להמשיך את הרצאתו של פרופסור רמי ריינר, שלי נפלה הזכות להציג אותו, שהחברותות שלו נמנעו מזה, זה הרב מוישה, שנתיים, הרב יאיר, ועוד הרבה חברותות נוספים, שלמדו עם הרב, עם פרופסור, הרב, אני אומר הרב ריינר, בגלל שבשבילי ריינר זה הולך עם רב. או, משפט אחד בכל זאת. אחר כך אני פתור.
רם מעשה נזכר הלכה. למדנו ביחד, ואז אני הלכתי לצבא, חזרתי אחרי חודשיים מאיזה ביקור, קפצתי לישיבה, ושאלתי את פרופסור ריינר. רם, שאלתי אותו, אז נו, מי לקח את החברותא במקומי? אז הוא אמר לי, הרשב"א. הוא חברותא מצוינת. תמיד נמצא בזמן, תמיד אומר ספרות לעניין, אף פעם לא מתווכח, קיצור השתדרגתי, אז נציג אותו.
טוב, מה שאני יכול להגיד שבעיות של זמן לפחות, זה לא היו הבעיות של הרב ליכטנשטיין. ברשותכם אני חייב להגיד שאני מאוד, אני מקווה שזה בסדר, שאני מאוד, מה? יכול להיות שהוא שתה פה קפה עכשיו, וזה הבעיה שלו. בסדר? שתמיד לדבר בישיבת הר עציון בשבילי זה סוג של התרגשות של לחזור למקום שבאמת, אם אני אשתמש במילים של מגילת העצמאות, כמעט הייתי אומר, בו עוצבה דמותי הרוחנית, במובן הרחב ביותר של המילה. לא שלא למדתי לפני, לא שלא למדתי אחרי, אבל זה המקום, זה המקום. בואו נאמר, ולדבר בפני יוחסתי פה על שם החברותות שלי, אבל תמיד הייתי, זה מזכיר לי את הצבי של מסכת בבא מציע שרץ אחריו ואינו משיגו, ואני הייתי הצבי השבור בזה, של של שמות שהוזכרו פה ואחרים. אז תודה על ההזמנה, ואני מציע שיות והיום באמת הזמן מוגבל, כי כולנו פנינו להדלקת נר שני של חנוכה, אז ניגש ישר לעניין. אני מבין שלפניכם יש את המקורות, שכחתי למספר אותם, אבל אני מקווה שנסתדר גם כך. באביב של מה שהיה בלועזית, מה? אז אם אני אהיה לי אחד גם כן, אני הכנתי לי את שלי.
מצוין, מצוין.
אז תודה. באביב או בחודש אייר סיוון של שנת תף נונוו, שהיא הייתה שנת 1096, או באביב חודש מאי של שנת 1096, נושאי הצלב יוצאים מאירופה בדרכם לארץ ישראל, ובדרכם מחליטים לפגוע בקהילות שאנחנו כולנו מכירים אותם גם מידיעות מכיוונים שונים, בקהילות ישראל שבדרך. הקהילות שנפגעו בעיקרן היו קהילות שום, שפרה, בורמייזה, מגנצה, או שפייר, וורמס ומיינס, כפי שהן נקראות היום. ומסע הרג נורא התרחש בקהילות הללו ממש בשבוע שלפני שבועות, שלפני חג השבועות, בימים האחרונים של אייר ובימים הראשונים של שבועות. ובג' בסיוון נשחטה קהילת מגנצה כולה. היא למעשה לא נשחטה על ידי פורעי הצלב ברובה, אלא אנשי הקהילה בעצמם ביצעו את מה שאנחנו אולי רובכם מכירים מאירועי מצדה, זאת אומרת, הם הרגו את עצמם ואת משפחתם כדי לא ליפול בידיהם של נושאי הצלב. הסיפורים, הדברים הללו ידועים ונכתב עליהם הרבה מאוד, ולא אותם באתי, לא עליהם באתי לדבר, אלא אני בא לדבר על קבוצה מאוד קטנה בתוך האנשים הללו, והן קבוצת הגרים שהיו שם, ומשם לצאת לדרך הארוכה, ארוכה קצרה שנעשה בשעה הקרובה. ובכן, ניגש ישר לעניין, כותב באחד התיאורים הללו של אירועי מסע הצלב, הכותב האנונימי, איננו יודעים מי הוא הכותב. דרך אגב, אחד הכותבים שתיארו את האירועים היה אדם שוודאי אתם מכירים אותו, רעבן, רב לזר בנתן, או סבא של רעביה, שמוכר אני מניח לחלקכם אולי עוד אפילו יותר מאשר הנכד מוכר יותר מאשר הסב. אבל פה הכותב הזה כותב שאינו מוכר, והוא מתאר ויש שם איש טוב מאוד במקור הראשון, ושמו מר יעקב ברבי סולם, והוא לא בא ממשפחת יקרים, ואימו לא הייתה מישראל, דהיינו זה לא שהייתה נוכריה, היא הייתה גיורת. בקיצור, יש פה איש שכבר אם הייתי עוצר פה את קריאת, קריאת המקור הזה, הייתי שואל אתכם, תתארו לי את המצב החברתי, אני חושב שהיה אחד שהיה ודאי אומר שגיורת, שהחליטה להתגייר, ואיננו יודעים מציבותיה מדוע להתגייר, נגזר עליה אולי באיזושהי צורה, אחת ההצעות האפשריות היה להתחתן עם מי שאינו ממשפחת יקרים, זאת אומרת, מי שממשפחה שירודה מבחינת מעמדה בתוך המערך החברתי של הקהילות הללו. בכל אופן, אותו אדם, מה שיותר מעניין הוא, שאותו אדם, כאשר הנושאי הצלב, אותם רוצחים נוצרים, עומדים מחוץ לרחוב היהודים, ליהודים גאסה שם, במיינץ הזה, הוא בקיצור ניגש ויקרא בכל גדול לכל הניצבים עליו למור. עד עכשיו הייתם מבזים אותי. עכשיו ראו מה אעשה. ויקח הסכין שבידו, וישם בגרונו לעין כל, וישחט את עצמו בשם הדירירון, והוא שמור השם צבאות. עכשיו במקורות אחרים אנחנו גם יודעים שהאדם הזה היה ראש וראשון למוסרי נפשם על קידוש השם בקהילת מיינץ באותה עת. זאת אומרת, מה שאני, אותי אבל מעניין כרגע זה לא, עוד פעם כפי שאמרתי, אירועי קידוש השם שהתרחשו במסע הצלב הראשון, אלא לתאר את מקומו החברתי של אותו רבי יעקב, אותו, לא רבי, אלא אותו מר יעקב ברבי סולם. אותו מר יעקב ברבי סולם, בן לאישה גיורת, בן לאדם שאינו ממשפחת יקרים. אבל מה שהוא אומר, וזה מה שמעניין יותר, זה את תחושת הנבדלות שלו עולה מן המקור הזה בצורה מאוד מאוד ברורה. זאת אומרת, הוא אומר, אתם בעצם הייתם מבזים אותי, והנה עכשיו מה שאני אעשה, אני אמסור את, אני בעצם אעשה, אהיה הראשון, אהיה הראשון לקפוץ למים, אהיה הראשון בעצם לעשות, לקיים את ה, את ה, את המצווה הגדולה שבכל לבבך ובכל נפשך, את הבכל נפשך, והוא זה שהופך להיות הראשון, הוא זה שמלמד את כולם, אבל כל זה בא גם מתוך תחושה שאי אפשר להתעלם מן הנבדלות שמשודרת בדבריו רגע לפני שהוא הולך לעשות את מעשה קידוש השם שלו. אם אני אלך צעד אחד נוסף, אני ארצה, וגם אותו אעשה כבר יותר מהר ויותר בקצרה, סיפור אחר שאותו מספר החברותה של רשי, אם דיברנו פה על חברותות רבי שלמה ברבי שמשון, שהוא תיאר אירועים שהתרחשו בעיר אחרת, והוא בא וכותב וגם במקור השני, וגם היה שם עבד השם, והוא גר צדק, ושאל לו לרבינו רבי משה כהן גדול, ואמר לו, אדוני, אם השחרת את עצמי על ייחוד שמו הגדול, מה תהה עליי? אמר לו, אימנו תשב עם חוצתנו וכולי, התשובה היא תשובה. אבל תשימו לב לתודעת השואל. השואל למעשה, מה הוא שואל פה? מה השאלה? הלוא אם אתה תמסור את נפשך ותקיים את מצוות ואהבת את השם בכל בבך ובכל נפשך ובכל מאודך, כן? אז בשכרך, כשכרו של אדם שקיים את המצווה הזו, מן הסתם שכרו הרבה מאוד, לא רק מן הסתם, ידוע לנו שואל שכרו הרבה מאוד. איזו מין שאלה שואל השואל? אין ספק שהשאלה הזו, בעיניי לפחות אין ספק, בואו נסח את זה כך, תמיד צריך להיזהר כשדובר מסוים אומר לכם שאין ספק במשהו, שהדובר פה משדר תחושה בעצם של נבדלות, תחושה אבל של נבדלות לרעה, זאת אומרת שהוא למעשה, למרות, הוא גר צדק, ואז הוא אומר, האם נכון לי למסור את קידוש השם, האם אני באמת נמצא בתוך הקטגוריה הזו של הקבוצה, בתוך המכלול הזה של הקבוצה, שמסירה, שנדרש, וצפוי לו גם את השכר, כן, השאלה פה היא נורא ישירה, כאילו ברגע הגדול הזה, כן, ששואלת על קידוש השם, אבל בפירוש אני חושב ששני המקורות הללו שבהם בחרתי להתחיל את הדברים הללו מלמדים יותר מכל דבר על יש להם חשיבות רבה בכל מיני כיוונים, אבל החשיבות שאותה אני רוצה להדגיש בהקשר שלנו ביום הגירות, הדיון בענייני הגירות, זה על מקומם של הגירים בקהילות אשכנז הקדומות, הקהילות שרק אני אזכיר פה לתלמידים ולאחרים שמבחינה היסטורית זה הקהילות שבהם למד רשי, שבהם פעל במגנצה פעל רבנו גרשום מאור הגולה, אבל בעיקר בוא נאמר בזמן הזה האירועים הללו מתרחשים, אירועי תף תף נון רב, זאת אומרת 1096, מתרחשים 10 שנים לפני שרשי הולך לעולמו. רשי הולך לעולמו בצרפת, אבל זה המקום שבו הוא גדל מבחינה לימודית. עכשיו אני רוצה עוד להעיר הערה אחרונה מבחינת הרצפים האלה ולהגיד, תשימו לב לעוד דבר מעניין. בעוד שעל האדם הראשון ידענו את שמו, יעקב ורבי סולם, על האדם השני איננו יודעים אפילו את שמו. יש פה איזה גר צדק ושאל מי זה? מה זה הדבר הזה שאין לו שם? עכשיו אני אוסיף לכם עוד פריט של מידע שאינו לפניכם בדתים שלפניכם, והוא שיש לנו בכתב יד אחד נשתמר רשימה של כל הנהרגים על קידוש השם. זה בעצם סוג הממור בוך, מה שנקרא, ספר הזיכרון של קהילות אשכנז, שנמצא עד היום בכתב יד בנירנברג, ובספר הזה זה פשוט סוג של ספר טלפון של כל הנהרגים. שלושה אנשים מוזכרים בצורה הבאה: גר צדק לא נתפרש שמו. אתם מבינים את המשמעות של הדבר הזה? המשמעות היא שיכל לחיות, וזה לא קהילות בסדר גודל של תל אביב, מדובר בקהילות בסך הכל בסדר גודל של מגנצה, נשחטו באותו יום 1,100 איש, והכותב לא יכל על שלושה אנשים מתוכם ללקט את שמם, ולדעתי גם זה מה שקורה במקור מספר 2 פה, הוא גר צדק. זאת אומרת, אדם שיש עליו סיפור, אבל בעצם אף אחד לא יודע בדיוק מי הוא. זה כמו שתלכו להר הרצל ביום הזיכרון או בהזדמנויות אחרות, ותראו את הקברים שאתה אדם לא יכול לעמוד שלא להשתומם על ידם, של אלמוני. אדם שמסר את נפשו במלחמת השחרור לרוב, אני חושב שרובם, ובעצם אף אחד לא יודע מי הוא האדם הזה. זאת אומרת, מה שאני רוצה לטעון, הטענת, והיא נקודת המוצא שלי לדיון כולו, היא למעשה שמעמדם של הגרים, מעמדם של הגרים בראשית הטיול שלנו, סוף תקופת רשי או תקופת רשי וכן הלאה, הוא מעמד בעצם שהם איזה סוג של נוכחים נפקדים. מה כוונתי נוכחים נפקדים? זאת אומרת, אנשים שחיים בתוך הקהילה, חשים בודדים, חשים באיזה סוג של דרגה שנייה, או דרגה אולי אפילו יותר נמוכה משנייה בתוך הקהילה. אחד מהם מנסה בעצם לקנות את מקומו החברתי באמצעות פעולה של קידוש השם, אחד בודק מה יהיה אם הוא יקדש את השם, וכאלה שאין לנו עליהם סיפורים, גם עליהם אנחנו לא יודעים מי הם כדי לזכור אותם ביום פקודה, ביום שמזכירים את שמותם של כל הנהרגים. דרך אגב, היה מנהג היה שם שעד היום בקהילות יקיות הוא נהוג להזכיר את השמות אחד לאחד. זה היה קריאה ארוכה מאוד בחלק מן המקומות הללו. מפה, אחרי שהתחלתי עם התיאור ההיסטורי הזה, ואני אגיד מה אני אלך לעשות פה בזמן שעומד לרשותי, הוא אני אנסה להראות לכם את ברוב רובם של הדברים שאותם אני מתחיל עכשיו, למעשה את התמונה ההלכתית. זאת אומרת, מה קורה להלכה למעשה כשהיא מתייחסת לגרים. לא אשאל את מה שאני מניח שרבים, או הדיון פה ראיתי במודעה על הימי עיון הללו שאנחנו באמצעם כרגע, עוסק לא, חלקו עוסק בקבלת גרים, באפשרות לקבל גרים עם בעיות כאלו ואחרות וכן הלאה. אני לא אעסוק בשאלה הזו בכלל. מה שאני אנסה לעסוק בדברים שלפניכם, זאת אומרת, יש כבר גר, מה קורה לו? זאת אומרת, איך מתייחסים אליו? ואת המרכז של הדברים שלי אני רוצה לנסות ולהראות לכם באמצעות שלושה דיונים הלכתיים, שכמובן אני לא אוכל להיכנס לכולם בעומק הנדרש ובדיון הנדרש, בעומק הדיון הנדרש, ולהראות לכם, ואני כבר אגיד, אסמן מה שאני חושב שנכון לראות אותו פה, והוא שחל מעמדה מאוד שבעצם השאה את הגירים בצד, עמדה שקורית אצל רשי, אנחנו נראה אותה, היא תקרה, אנחנו נוכל להבחן אותה אצל רבנו תם, אנחנו נגלה אותה אחרי זה שאצל בבית מדרשו של רי הזקן, של רי הזקן, התמונה מתחילה להשתנות, אבל זה לא רק אצלו, זה לא אנשים שפועלים, אלא יש פה מה את רוח הזמן. זאת אומרת, עם הזמן הגירים הופכים להיות אנשים שמעריכים אותם הרבה יותר, ובהתאם לזה גם ישנם איזהם שינויים מסוימים בעמדות של ההלכה כלפיהם. רק כדי להזכיר, לתת לאלה עוד פעם שהזווית ההיסטורית הזו, התאריכים והזמנים לא עובדים אצלם, אני רק אתן בקצרה את ארבעת האנשים המרכזיים שעליהם אדבר במהלך השיעור הזה. בראש ובראשונה כמובן זה רשי. את רשי אני לא צריך להכיר לאף אחד, ודאי לא במקום הזה, אבל מבחינת רשי אנחנו מדברים בעצם על אדם שפועל רוב ימיו במאה ה-11. רשי נולד ב-1040 בצרפת, הוא לומד למעשה במקומות שכבר הזכרתי, בוורמס, במיינס, בוורמייזה, מגנצה, מה שהיהודים נהגו לקרות, חוזר לצרפת, ובעצם את רוב העבודה הספרותית הענקית שלו, רשי עושה כנראה בצרפת על בסיס של חומרים שהוא הביא איתו מאשכנז, מגרמניה, אבל אנחנו קוראים לזה אשכנז ועלה. שני האנשים הבאים בתור שהתחוו פה בדברים שלי יהיו נכד שלו ונין שלו. הנכד הוא רבנו תם, שהוא חי רק בצרפת, נולד בחמש שנים לפני שרשי נפטר בערך, ודאי שהוא לא הכיר אותו אישית כאדם בוגר. ב-1100 רשי רבנו תם לערכתנו נולד, ותאריך הפטירה שלו הוא ב-1171, זאת אומרת כבר בשליש האחרון של המאה ה-12. ולצידו יהיה פה בעל התוספות רי, רבי יצחק בן שמואל, שהוא אחיין, הוא בן אחותו של רבנו תם, ועל כן הוא גם נכד של רשי, הוא נין, סליחה, של רשי. שבעצם הוא בן גילו של רבנו תם. הוא נולד 10 שנים אחריו, נפטר 15 שנים, קצת יותר, 18 שנים אחריו, ב-1189. ולקראת סיום אנחנו גם נכיר את רבי יהודה חסיד, ואם יהיה לי מספיק זמן אז אני אזכיר גם את הזמן שלו, אבל הוא פחות או יותר מקביל חצי דור יותר מאוחר. ובכן, במשנה במסכת ביקורים, מה? בוודאי שזה משנה, אז אני אגיע לזה בסוף, זה יהיה הסבר לכל מה שאני אתן פה. אלן, כן, אתה רוצה שאני אגמור עכשיו? יותר מזה, אני אשאל כמובן מה קורה עם הגרים של המאה ה-11 ומה קרה עם הגרים של המאה ה-13. זה יהיה ממש דקת הסיום של הדברים הללו, ואני מקווה שאני אספיק. אני רוצה להתחיל עם דוגמה מאוד קלה, ויש בה משהו מעניין כשלעצמו מבחינת הדרך בה הספרות הזו עובדת. כולנו מכירים את המשנה במסכת ביקורים, אלו מביאים ולא קוראים, הגר מביא ואינו קורא, אני לא יכול לומר אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. אם הייתה אמו מישראל, זאת אומרת שלמעשה מבחינתנו הוא לא ממש גר, הוא לא גר, אם הייתה אמו מישראל מביא וקורא. כשהוא מתפלל בינו לבין עצמו, אומר אלוקי אבות ישראל, וכשהוא בבית הכנסת, אומר אלוקי אבותיכם. ואם הייתה אמו מישראל, אומר אלוקי אבותינו. בקיצור, מה שהמשנה הזו אומרת, ואתם יכולים להבין מבחינת, אם אני מנסה להסתכל עליה גם מבחינה חברתית כרגע, מבחינת המשמעות שלה, יש במשנה הזו אמירה שאומרת שלמעשה הגר נשאר לעולם, שהגר נשאר לעולם באיזושהי רמת מופרדות מבחינת הניסוח שלו בתפילה. הדרישה לניסוח מדויק בתפילה גורמת לו למעשה להיות תמיד עם איזה סוג של אני והם, כן? כמובן שבשלבים מסוימים אצל דור הנכדים או הדבר הזה נעלם גם הלכתית וגם חברתית, אבל בפועל באמירה, הדרישה הזו של המשנה היא דרישה מפרידה. זאת אומרת, יש בה איזושהי דרישה מפרידה. אומנה, ועכשיו היא בכמה רמות הדבר הזה. זאת אומרת, א', הוא נדרש, א', הוא לא מביא ביקורים כפי שהמשנה אומרת. דבר שני, שהוא מתפלל בכל תפילה, או כבסידור הפרטי שלו, ברינת ישראל שלו, צריך להיות לו במקום אלוקנו ואלוקי אבותינו, אלוקי אבות ישראל. ואפילו כשהוא, לכאורה, כשמדובר פה, כשהוא, לפחות ברוב הפרשנויות, כשהוא שליח ציבור, מה שהוא צריך להגיד זה אלוקי אבותיכם. זאת אומרת, ואז הוא ודאי שם את עצמו בסוג של פרסיה, הוא שם את עצמו בנפרד מן הקהל כולו. אבל בירושלמי, לפחות לגבי ההלכה של גר עצמו מביא וקורא, אומר התלמוד הירושלמי, תני, זאת אומרת הוא מביא מקור תנאי שאינו נמצא בתוך ספר המשנה, תני בשם רבי יהודה, גר עצמו מביא וקורא. ועל כך מופיע מה טעם, הוא שואל הירושלמי, ומביא את הפסוק המפורסם, כאב המון גויים לתתיך, לשעבר היית אב לארם, ועכשיו מכאן ואילך, או מכאן ואילך, אתה אב, נאמר לאברהם, לכל הגויים. זאת אומרת, למעשה לגר יש אב. מסכם התלמוד הירושלמי, או קובע, שהממרה הזו שנמצאת במשנה, הממרה הזו, היא זו שמבחינתם, הופעלה להלכה. רבי יהושע בן לוי אמר הלכה כרבי יהודה, ועוד נספר התלמוד את העובדה, זאת אומרת היה מעשה, קומי דרבי אבאו, היה מעשה לפני רבי אבאו, והורי כרבי יהודה, זאת אומרת למעשה יש שני מקורות, אחד שאומר את ההלכה המופשטת, אחד שאומר שכך היה מעשה, ושניהם פסקו שבאמת גר למעשה יכול להתפלל ככל אחד שהוריו, זאת אומרת שנולד לתוך העם היהודי, זאת אומרת כמו מי שאינו. לא רציתי, אל תדאגו, אני לא חוזר לתקופת התלמוד, מה שאני רוצה לעשות זה להראות דיון שהתקיים רבנו תם לבין רי הזקן. זאת אומרת, התכתבות, המקור הראשון הוא למעשה התכתבות בין השניים בעניין הזה, מה לעשות. והסיפור מספר, עכשיו זה, הקטעים שאותם אני קורא כרגע, הם מספרות שבעצם מאוד מאפיינת את הספרות של חכמי אירופה באותה עת, ספרות של מעשים. בעצם מספרים איך היה באירוע מסוים ההתנהלות ההלכתית והפסיקות ההלכתיות של החכמים. זה נורא מאוד שונה מספר למשל שוודאי כולכם מכירים מהישיבה, נגיד המשנה תורה לרמב"ם, או השולחן ערוך, או הריף, וכולי, שזה חיבור שבא וקובע הלכה, הם קובע הלכה כספר, כקודקס נקרא לזה. פה מדובר על כל מיני מעשים ומה קרה, רש"י מה עשה במקרה כזה, רבנו תם מה עשה, רי מה עשה, וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, תשובות ופסקים, אני מציית ממהדורת פריינד קופר, שאי אפשר שלא להזכיר את האיש המופלא הזה, שהיה אדם שאיבד את כל משפחתו בשואה, על חמשת ילדיו ואשתו, התחתן מחדש, חי, המשיך לחיות בפולין. המשיך לחיות בפולין, הוא היה בוגר של הישיבות, עוד בליטה, הוא למד בליטה, והיה קומוניסט אבל. המשיך לפעול בפולין בתור ספרן, הקים משפחה, ואז פרחחים פולנים, אנטישמים, הטילו את בנו שנולד לו אחרי המלחמה לנער, בקילצה, ואז הוא עלה לארץ. אז הוא החליט לעלות לארץ למרות האמונה הקומוניסטית האדוקה שלו, והיה ספרן בספרייה הלאומית, תלמיד חכם מעין כמור, היה האיש הזה, ואיש, שתי בנות שלו עוד חיות היום, אבל עם אהבה תורה, למי הוא חזר בתשובה גם, וכולי. אז זה אותו אפרים קופר, שאדם מלומד ביסורים ושכל כולו היה תורה, וכשאני הכרתי אותו כבר כאדם מאוד זקן, מבוגר. בקיצור, אז הוא הדיר את אחד מהקבצים האלה שתיארתי לכם אותם קודם לכן, ואז מתאר הכותב של אותו קטע מעשה בגר אחד שהיה מזמן בברכת המזון, שגם שם יש את הבעיה של אמירת שנחלת לאבותינו. יש שם שתי בעיות, של נחלה ושל אבות, כן, של איך להתנסח בברכת המזון. ואז מספר הכותב, היו מערערים עליו, איך היה יכול לומר שנחלת לאבותינו רצונה טובה ורחבה. והשיב רבנו תם, עכשיו בא רבנו תם ואומר, תנן במסכת ביקורים, ותנן נמי בשלהי מעשר שני, זאת אומרת, זה שתי הבעיות, האחת של האבות ואחת של הנחלה, ותנן נמי בשלהי מעשר שני, מכאן אמרו ישראלים וממזרים ומתוודים, מתוודים, אבל לא גרים ועבדים משוחרים, שאין להם חלק בארץ, זאת אומרת, זה החלק של המשנה במעשר שני. בקיצור, מה שעושה רבנו תם מבחינת ההלכה פה בעניין הזה, הוא מאוד פשוט. הוא בא ואומר, המשנה למעשה, ומשנה מכאן נוספת שקשורה לברכת המזון, הם שתי משניות שלמעשה אומרות שהגר נשאר, לא יכול להגיד את מה שכל יהודי אומר. הוא פשוט לא יכול להגיד, ובזה נגמר, מבחינתו נגמר הסיפור. על זה כותב, משיב לו הורי, מה שמופיע בכתב יד הזה כרץ, זה רבי יצחק, זה רי הזקן, חולק על זה. מי שלמד בבא בתרא בדף פיחת, אפילו התוספות שמזכירים את הדבר הזה, הוא מביא ראיה מן הירושלמי. עכשיו, זה לא מקרה, דרך אגב, אני אעיר פה, היות וחבורה של תלמידי חכמים כזו גדולה פה, אז אני חייב לציין. רבנו, רי הזקן הוא אדם שלתוך צרפת מכניס את הירושלמי בעוצמה. הוא אדם שבאמת, הוא מרד הירושלמי. זאת אומרת, רבנו תם יודע הרבה פחות טוב ממנו גם את הירושלמי. אבל מה שאני אטען, כמובן, שזה לא מקרה שרי מוצא את זה בירושלמי. ורי הזקן חולק על זה, הוא מביא ראיה מן הירושלמי. הוא מפרש נמי עד איתניה בתוספת הרב יהודה, אז הוא מפרש ככה וככה, ואני לא אכנס פה לכל הסוגיה זה, אבל הכיוון הוא ברור לחלוטין. בהסתמכות על הירושלמי, רי הזקן בעצם בא ופוסק שהגר הזה יכול לברך כאחד מישראל. בקיצור, לפי מה שמופיע פה, רבנו תם חולק עליו. זאת אומרת, רבנו תם עכשיו יודע כנראה שנמצא ירושלמי שיכול היה לפתור את הבעיה, ואמר, ההידי ירושלמי מביא וקורא בכל גר מאירי. והואיל שחולק ירושלמי על התוספתא, דוחין הירושלמי, אפילו לחומרא כל שכן לכולא. זאת אומרת, מה שלי חשוב כרגע מבחינת, אני לא הולך ללמוד את כל העניין, מה קורה בתוספתא ומה קורה הירושלמי, כן למדנו אותו, אבל מה שלכאורה קורה פה מבחינת הדברים, ואלו הם הדברים שקרו, רבנו תם פסק לא, זאת אומרת שהוא לא יכול להגיד, רי הזקן פסק שכן, הסתמך על הירושלמי, ניצל כאילו כביכול את הירושלמי, הירושלמי לכאורה הגיע אל רבנו תם, ורבנו תם אמר, לא מעניין אותי שהירושלמי אומר את הדבר הזה. כי הוא אומר, כי התוספתא אומרת משהו אחר, ובמקום כזה אני מעדיף את התוספתא. זאת אומרת, לדעתי, אבל כרגע אני חייות, בגלל שאנחנו במסגרת זמן מקוצרת, אני לא יכול לנסות ולהוכיח אותה, זה סיפור הדברים. למה אני אומר את זה? חשוב לי להדגיש שזה סיפור הדברים. זה סיפור הדברים כי במקור מספר 6, שאותו אקרא נורא מהר, מופיע אותו סיפור, אבל שם מתברר פתאום, המקור הזה מספר שרבנו תם חזר בו. שרבנו תם חזר בו, הסיפור כולו כאילו מתרחש אצל רבנו תם. בואו נקרא את זה רק שתכירו גם את הז'אנר הזה, את הסוגה הזו, את הסגנון כתיבה הזה, שהוא הרבה פחות מופשט והלכתי ממה שאתם, מה שאולי רגילים ללמוד בבית בישיבה. פעם אחת נתאכסן גר בבית רבנו תם, ונתן לו כוס של ברכה לברך. ונזכר רבנו, זאת אומרת, רבנו תם רצה לכבד אותו, אולי כמו בזימון שאנחנו מכבדים אורחים או משהו מעין זה. ואז נזכר רבנו, אומר הכותב, במה ששנינו בפרק כמה לביקורים, פתאום רבנו תם נזכר, אוי ואבוי, איזה ברוך זה, אני מצד אחד רוצה לכבד אותו לברך, ומצד שני מה אני צריך להגיד לו? אבל אל תשכח, אל תשכח, מה שאתה צריך להגיד זה, מה? נברך את אבותיכם, כן? נברך, סליחה, לא נברך אבותיכם, בברכת המזון, שהנחלת לאבותינו, שהנחלת לאבותיכם, או לאבות ישראל, או איך שזה, הוא לא נדרש לברך בברכת המזון. בקיצור, אז היו, אני ממשיך לקרוא, נזכר רבינו, המשנינו, פרקם עלי ביקורים, אלו מבין אינם קוראים, גרם מבין הקורש, אנחנו אמר, שאני שבלעודנו, וכו' וכו' וכו'. אני מדלג לשורה השלישית במחצית השנייה שלה. בקיצור, אחרי שרבינו תם כביכול נזכר, בואו נאמר, רבינו תם את משנת ביקורים זוכר, כן? אבל זה בכל אופן, כשנזכר, לפיכך הזקיקו לומר, נודה לך השם אלוקנו, על שהנחלת לאבות ישראל לארץ חמדה טובה. בקיצור, תוך כדי שהוא נותן לו את הכוס של ברכה, הוא אומר לו, אבל אל תשכח את הנוסח הנכון, כן? שלא תתבלבל בטוב. בקיצור, גם לרבנו תם, כנראה זה לא היה נעים הסיפור, ואז מספר המספר, אחרי כן נפק רבנו תם, זאת אומרת, יצא מהחדר חדר שהיו אוכלים בו, משהו מעין זה, אתם יכולים לתאר לעצמכם, ואז הוא חיפש וזה, ומצא, ואשכח בירושלמי, ואתם יודעים כבר מהו אשכח בירושלמי, וגם על זה אנחנו יכולים לדלג, ואז מספר הכותב, הדר אמר רבנו תם, אחרי זה אמר רבנו תם, על דה סמכינן, על זה אנחנו סומכים, דגרים שלנו מתפללים כמונו בתפילה וברכת המזון, ובכל מקום אין לקנטר בדבר. זאת אומרת, יש פה שני דברים מעניינים. האחד הוא אומר, בעצם זה הנוהג, ככה עושים. כן, אלא לפני זה הוא רב על העניין הזה, הוא התווכח על העניין הזה במקור הקודם. ובית הוא, מה שמתברר פה, שרבנו תם בעצם הצרף את דעתו לנוהג הזה, ואמר, אכן, זה בסדר שגרים יברכו בנוהג המקובל והרגיל וכן הלאה. עכשיו, כמובן שמה שמסקרן פה לא פחות מהתכנים עצמם, זה מה קרה פה בין שני הקטעים הללו. עכשיו, הדבר הסביר ביותר, וזה דבר אולי מוזר קצת, אבל זה מה שקרה פה, הסיפור הוא אותו סיפור. זאת אומרת, זה כנראה מדבר על אותו מקרה, על אותה שאלה, על אותה תשובה. ושימו לב, רוב הגורמים קיימים פה. רבנו תם נשאל, ורבנו תם לא יודע את הירושלמי בהתחלה, ורבנו תם אומר לא, שהוא לא יברך כאחד מישראל בהתחלה, וכן הלאה, אלא מה שנוסף בקטע השני, שהוא משנה את עמדתו. מה שקורה זה שהכתב יד הזה שנמצא בספרייה בקיימברידג' במספר 667, כפי שציינתי אותו פה, הוא כתב יד שכולו נכתב על ידי תלמידי רי. עכשיו, אל תחשב, מיד ברור, אני רואה פה כמה חיוכים, אז הם אומרים, וואו, אולי תלמידי רי זייפו את רבנו תם, ממש לא. מה שקורה זה, אנחנו נמצאים פה במקום שבו המעשים הללו, ההלכתיים, עוברים. עכשיו, מה שקורה זה שבתקופה של כבר פוסט רי הזקן, נגיד בראשית המאה ה-13, משהו מעין זה, כבר הנוהג הוא שבאמת גרים מברכים. מצד שני, התלמידים של רי יודעים שרבנו תם התכחש. ואז לאט לאט נוצר סיפור שמספר את מה? שמספר את הסיפור שרבנו תם כנראה חזר בו כדי ליצור התאמה בין עמדתו של הגדול שבכולם, של רבנו תם, שבאמת היה ראש וראשון לבעלי התוספות, לבין הנוהג הפעיל שקיים כבר קיים אצלם. זאת אומרת, ועכשיו מה שקורה זה, למה אני אמרתי שכך, לפני 5 דקות אמרתי, כך היו פני הדברים, כי כשאמרתי כך היו פני הדברים, שמקור 5 משקף את האמת, כי מקור 5 הוא התכתבות, יש לנו התכתבות שם בין רבנו תם לרי. רבנו תם אומר לו בהתכתבות, הירושלמי לא מעניין אותי. זאת אומרת, ברור שרבנו תם, גם כשנודע לו הירושלמי, הוא לא חזר בו בעקבות זאת. בקיצור, התהליך הזה קורה כל הזמן בסוג הזה של המעשים, ספרות המעשים ההלכתית, שהיא מרתקת, וכפי שאתם רואים, יש לה המון ניחוח וטעם, אבל לא נוכל להישאר בה, אלא כדי שנעבור לסוגיה אחרת בענייני ירושה, ולא לפני שאני אסביר את המגמה שאני הולך אליה. והמגמה היא נורא פשוטה. הטענה שלי שבן רשי, שאותו כבר, תקופתו של רשי ראינו במקורות ההיסטוריים שהבתי, לבין עמדת רבנו תם פה ורי, יש באמת איזשהו נהר שעובר. בין יחס יחסית שלילי לגרים, שזה קשור למה שהרב כהן פה העיר קודם לכן, שזה קשור למי הם הגרים, ולמה הם מתגיירים, וכן הלאה וכן הלאה, לבין מה שקורה מאמצע המאה ה-12 וכן הלאה, שהיחס לגרים משתנה בכל מיני פרמטרים. ומה שאני רוצה לעשות זה, ממש זמני הולך ומתקצר, לראות אתכם עוד שני מקורות הלכתיים יותר מסובכים קצת, אבל שניהם נפלאים גם אני חושב, ואז לעבור לסוג אחר של מקורות ולראות את העולם הזה שאיך הוא משתנה בין, באמצע המאה ה-12, שמה שקדום פחות אוהב את הגרים או פחות מקבל אותם, מה שקורה בהמשך יש איזושהי השתנות בעניין הזה. ובכן, בואו נעבור לעוד סוגיה. לומדים בבא בתרא במקרה השנה בישיבה? לא. אוקיי, כי עוד פעם אני מזכיר את מסכת בבא בתרא לסוגיה אחת המעניינות והמרתקות ביותר בש"ס מכמה כיוונים, אבל ואחד הסיפורים הכי יפים שמופיע בש"ס. בעיניי, לפחות בטעם שלי, זה עניין של טעם וריח. איסור גיורה, מספר התלמוד, איסור הגר, היה לו אבא לתריסר אלפי זוזי בי רבא. היו לו 12,000 סכום עתק מופקדים אצל רבא. רב מרי ברי, זאת אומרת רב מרי הבן של איסור גיורה, הותו שלו בקדושה ולידתו בקדושה הווי. הפרמטר הזה, קידושין לומדים? השנה? זה, מה? כתובות, כתובות, אז אי אפשר לשאול לכל מסכת. זה, אבל קידושין, תכף נגיע לסוגיה. וקידושין זה מונח שבענייני גירות מאוד חשוב שמוצאו בקידושין בדף ט' זין. בכל אופן, רב מרי ברי, הורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה, הווי. זאת אומרת, האימא שלו, בואו ננסח את זה אחרת, התגיירה אחרי שהיא כבר הייתה בהיריון. זאת אומרת, כאישה הרה היא התגיירה, ולכן הורתו הייתה שלו בקדושה, אבל תהליך הלידה הייתה בקדושה. אם אתם רוצים, תדמיינו את זה שכבר איסור יכל לעשות שולם זוכר לבן שלו, כן? בשבת שהוא נולד. כן? עכשיו, ועוד מספר התלמוד על רב מרי, ובי רב הווה. זאת אומרת, הוא היה תלמיד חכם, זאת אומרת, הוא היה מאנשי בית המדרש. בקיצור, הסיטואציה היא, ומה שאפשר אני אוסיף כדי לפשט את התהליך, איסור הוא גר, הוא כנראה התגייר עם אשתו בזמן שבנם, מי שיהיה לימים רב מרי, כבר נמצא בתוך ברחמה של אשתו, ויש לנו פה מקרה של משפחת גרים, ומה שחשוב וכולנו יודעים את זה, גר, אינו, גר שהתגייר כקטן שנולד דמי, ולכן הוא לא יירש את, ולכן הוא לא יורש את משפחת, את בית אביו. בקיצור, מה שקורה בהמשך הסוגיה, והנקודה החשובה הנוספת היא, סכום עתק של האבא הגר נמצא אצל בידי רבא, ואני אוסיף לכם מה שלא כתוב בסוגיה, אבל הוא מיד יובן לכם מתוך כדי קריאה, ואיסור הולך למות. זה הנקודה הבאה בתור. ואז שואל רבא, הכי נקנינו רב מרי לאן יזוזי? רב מרי הוא היורש הטבעי, אבל מצד שני, היות בו עבר תהליך גירות, הרי שגר שהתגר כקטן שלנו לאדמי, ולכן הוא לא יירש את אבא שלו. אז לכן השאלה שמטרידה את רבא, איך יקנה רב מרי את הזוזים? עכשיו, אם עיתותיי היו יותר, בידי הייתי שואל אתכם מה השאלה, מה הוא בדיוק מחפש, מה מטריד אותו, וכן הלאה וכן הלאה. אני מניח שהציפייה של כל אחד מכם היא, בסך הכל, אוקיי, אז מקסימום איסור ילך לעולמו בשקט ובשלווה, נעשה לוויה, ישבו שבעה, ורבא ייתן את הכסף לרב מרי. אבל לא ככה מפני הדברים בסוגיה התלמודית. רב מרי, רבא שואל את רב מרי, שואל את עצמו כאילו, או את חכמי בית המדרש, היא בירושה? לאו בר ירושה הוא. היא במתנה? מתנת שכיבמרה כי ירושה שביו הרבנן. זאת אומרת, מתנת שכיבמרה, שזה המתנה של איסור, כי איסור הוא שכיבמרה, אמרתם שהוא הולך למות, זה מתנת שכיבמרה, היא בעצם מוצאה הרעיוני, הפילוסופי, המשפטי, הוא מדיני ירושה. כן, ומכיוון שמדיני ירושה, מגיע המשפט שמפרש את זה, כל אחד בירושה, זאת אומרת, אצל כל אדם רגיל שיש לו יכולת להורי, שהוא נמצא בתוך דיני ירושה, איתה במתנה. אבל איפה שאין זיקה של הורשה, כל אחד דלייתם ירושה, לייתם מתנה. בקיצור, גם זה לא יכול לעבוד. אז ירושה, אין, מתנת שכיב מרע, אין, ועכשיו זה כמו מוזיקה, אפשר לקרוא את זה. היא במשיכה, ליתינו גבי, כן, הוא לא נמצא שם באזור כדי למשוך את זה. היא בחליפין, אין מטבע נקנה בחליפין. היא אגב קרקע, לט להערה. נו, אז עכשיו יש פתרון, עד פה אנחנו מתחילים להרגיש שמשהו מתרחש פה, ואז מגיע השאלה הבאה בתור, שהיא שאלה מכרעת מבחינת התפנית של הסיפור ההלכתי הזה, שואל, היא במעמד שלושתן. אוקיי, מה זה מעמד שלושתן? שאם יש לי נפקד ומפקיד, והמפקיד רוצה להעביר את הכסף לאדם שלישי, נכון? אז הגמרא אומרת שזה הלכתה בלא תמה, אבל זה עובד. זה עובד. בקיצור, אז אומר רבא, אז אולי עכשיו יקנה, מה נעשה? אז יש פה מפקיד, זה איסור, נכון? נפקד, זה אני רבא, נכון? ורוצים להעביר את זה לבן, לרב מרי, שהוא בן שאינו בן. הוא בן, אבל הוא אינו בן מבחינה הלכתית. נכון? עכשיו, מה צריך לעשות? מי לא יכול להגיע לזוז? סביר להניח שאיסור לא יכול לזוז, נכון? איסור חולה, מסכן, הוא הולך בדקותיו האחרונות או בשעותיו האחרונות. שואל, אומר התלמוד, אומר רבא, היא במעמד שלושתן, היא שלח לי איסור, או רב מרי, או מישהו אחר, היא שלח לי להזילנה. אומר רבא, אני לא אלך. פה כבר מתחיל העסק להיות מפוקפק משהו, ואז ממשיך התלמוד ואומר, מה תקיפ לרבי איקא ברי דרבא מי? אמי, למה? מה הבעיה בכלל? ולא די איסור דהלן זוזה דרב מרינינו ולקנינו ואודיטה. זאת אומרת, מה שאפשר לעשות פה זה להפעיל קניין אודיטה. להפעיל קניין אודיטה, זאת אומרת שאיסור יודע, סליחה, שאיסור יודע שהמעות יש לרב מרי, ומהרגע הזה המעות באמת שייכות לרב מרי, למרות שהן נמצאות בביתו של רב. בקיצור, הדהכי אומר התלמוד, נפק אודיטה מבי איסור. בקיצור, העצה הזאת של החכם הצעיר, מי שהיה חכם צעיר באותו זמן, רבי איקא ברי דרב עמי, עובדת. נו, מה אנחנו מצפים שיקרה? לא יודעים מה יקרה. אומרת הגמרא, או בעצם לא אומרת הגמרא, אומר רבה, איקפד רבה. רבה כועס, כן, מקפיד. אמר כמגמרי טענת לאין שהוא מפסידי לי. מלמדים טענות לאנשים, כן, ומפסידי לי. עכשיו, זאת אומרת, למה מפסידי לי? כי אם איסור לא היה מצליח להעביר את הכסף לרב מרי, אז מי היה הזוכה הראשון בו? הזוכה הראשון בו, כמובן, היה רבה בעצמו, כי זה היה לו קניין חצר הזה. עכשיו, הסוגיה הזו מוזרה. אז הרבה הוא אדם שהולך לעשוק משפחה של גרים, שהוא מבין שזה הרצון של איסור להעביר. הסוגיה הזו מוזרה. לדעתי, דרך אגב, הדרך היחידה לפרש אותה, זה שיש פה סתירה של רבה, שהוא בעצם בא ואומר, תפסיק פה להתעסק בענייני ירושה, כאשר אדם הולך לאבד את עולמו. לא לעסוק בשאלות פורמליסטיות. זו הדרך לחלץ פה מהמבוכה המוסרית והאחרת שיש בסיפור הזה. אבל יהיה הפירוש אשר יהיה, לא כך קרה אותו רבנו תם. ולפני רבנו תם, מה שקרה, וזה אני אנסה עכשיו להוכיח לכם, זה לפני רבנו תם, הגיע סיפור לא רחוק מן הסיפור הזה, והנה שאלה ששולח רבי משה מפונטואז, אתם מכירים אותו מספרות התוספות, לא פעם ולא פעמיים, גם מסכת כתובות, אם אינני טועה, והוא מספר את הסיפור הבא, ותראו איזה סיפור יפה גם תוך כדי הדברים, וזו שאלה שנמצאת בספר הישר לרבנו תם. כי הנה נפטר הגר ואין לו יורשים. וחיים לכל ישראל הניח. והיה לו ממון, כך כותב רבי משה מפונטואז לרבנו תם, ביד אחי, קרוב 37 ליטרים למחצה, לשליש ולרביע בעסק רבי איליש. זאת אומרת, באיזה סוג של שותפות של מישהו שמביא את הממון, ומישהו אחר שמטפל בזה, וכן הלאה, שזה בעיות בסוגיות של איזו נשך בעיקר, בענייני ריבי. בקיצור, למה הכסף של הגר היה אצל האח של רבי משה מפונטואז? כי אחי היה מלמדו מקרא ומשנה לילה ויום. כאשר ראו העומדים עליו, זאת אומרת, אלה שעומדים ליד מיטתו של הגר, כי עזה חמה ותקיף לאלמה, או במילים עבריות מודרניות ובוטות קצת, הוא פשוט הולך למות, מתוך קנאת איש מראהו, זה מילים פרשניות שהן פרשות את הסיטואציה, זאת אומרת, בגלל שהם קנאו באח שלי, או משהו מעין זה, היו אומרים, צווה לביתך, היו אומרים, תיתן ציווי, זאת אומרת, תיתן צווה, תעשה איזה פעולה משפטית שתעזור כדי להעביר את הכסף למשפחה שלך, כי אתה גר. כן, והכסף שלך לא נמצא כרגע אצלך, אלא נמצא אצל האח שלך. הוא היה משיב להם, לא אצווה כי היא מרשות רבי, כי אחר דברו לא אשנה. בדקו כמה פעמים את זה והשיב עליהן הן ועליו לב. באחרונה אמרו לו, אמור שכל נכסיך יירשם גר פלוני שאומרים עליו, ככה זה קיצור פה, שאומרים עליו שהוא בן אחותו, או שאומר עליו גם מצידי, אתם יכולים לקרוא את זה, זה לא משנה, זאת מבחינה תפקודית, זה אותו דבר. בקיצור, אומרים לו, תגיד מה שתעשה, תגיד אמור שכל נכסיך יירשם גר פלוני שאומר שהוא בן אחותו. נו, אם היה פה זמן, היינו שואלים איזה עצה רעה הם נתנו לו, למה זה עצה רעה? כי במקום העצה של רב איקא ברי דרב מרי שיעשה אודיטה, מה הם אמרו לו פה? שכל נכסיך יירשם, וזה בדיוק מה שגר לא יכול לעשות. זאת אומרת, בקיצור, ואז הוא אומר עליו שהוא בן אחותו והורתו של זה וזה שלו בקדושה. ואין כאן רוח חכמים נוחה ממנו. את המשפט הזה נגיע אליו בעוד 5 דקות, כרגע נרפה ממנו. ואמר, בקיצור, רגע לפני שהוא מת, אני רוצה. ואמר, משום ירושה, תראו עכשיו את ההדגשה של השואל, בין בתחילה, בין בהם, בין בסוף. שגם העומדים שם כך פרשו לו, כך אמרו לו להגיד, תגיד שפלוני ירשך הזה. וכאשר ראה אחי שהיה הגר רוצה לעשות צוואה, כאשר האח שלי שהכסף היה אצלו ראה שהולכים להגיד לו לעשות צוואה, ויקום וילך בבית אחת הנה ואחת הנה, הוא כאילו התרחק, שהרי אבות העולם לא רצו לעמוד בזה. אבל יהודים טובים לא רוצים להיות במצב שבו גר הולך לתת צבא. איך הוא יודע שלא? דהרבה, מהסיפור שקראנו קודם מהגמרא בבא בתרא בקוף מ"ט, דהרבה אף אגב דיהבו לה, ככה הגמרא אומרת, מנשמיה אוטרי דרב חיסדה, את האושר של רב חיסדה, עם חוכמתא דרב הונא, אפילו אחי אמר לה זילנה. אז למה רבה לא הלך? כי הוא לא רצה להיות במעמדי צבא של גרים. כן, במעמדי צבא של גרים. אבל אל תדאגו, האח הזה הלך במידה ובמשורה. מדוע האח הזה הלך במידה ובמשורה? כששמע אחי שאמר משום ירושה, אז מה הוא עשה? אז הלך ושמע בפירוש. זאת אומרת, הוא התרחק כשהוא לא רוצה לשמוע, אבל לא היה לו מספיק חצי אוזן כדי לשמוע שבעצם הם נותנים לו עצה, וזו עצה שהיא עצה במובן מסוים שהיא עצת אחיתופל. כן, שהיא עצת אחיתופל בדבר הזה, כי המילה ירושה בהעברת רכוש בין משפחה של גרים היא מילה בעייתית מאוד, כפי שראינו כבר בסוגיה. כששמע אחי שאמר משום ירושה, אנחנו בשורה לפני האחרונה של השאלה, של מקום מספר 8, אז הלך ושמע בפירוש שאמר הגר ירש כל נכסי. כך מעידים גם כל העומדים שם. זה טענת אחי בלי תוספת ובלי גרעון. דרך אגב, יש פה הרבה תוספות, כן? שהוא לא רצה, והוא מלמד, וכן הלאה, וקנאת איש מראה, הוא אומר שאלה שמייעצים לגר איך להעביר רכוש, הם קינו רק באח שלי, וכן הלאה. רבנו תם נשאל על העניין הזה. ותשובתו של... מקרה קונקרטי, אין ספק שפה מדובר במקרה קונקרטי, ותשובת רבנו תם על הנעל. ישיב רבי יעקב, הרב רבי יעקב, רבנו תם הוא רבי יעקב, הוא נולד בתור יעקב, לימים הוא הפך להיות בכינוי העממי, רבנו תם, נחקקת בתמן ככתוב במשתבן, ועודי מחזיק בם לאהבה אותך בלי שמוח משמחה הטוב, ודבריי לאו ונתלאו כמעט מחזיק, כאן הגיעה גרתך לידי למוצאי שבת הגדול, ובין לילה השיבותיך הקצרה. כן, בקיצור אני צ'יק צ'ק כותב לך תשובה פה במוצאי שבת הגדול. נראים הדברים שלא תקנו חכמים מתנת שכיב מרע לגר. זה לא נראים הדברים. איפה זה נראים הדברים הללו? הם נראים בסוגיית בבא בתרא. הגמרא בבא בתרא אומרת את זה מפורש. רבא אומר אין מתנת שכיב מרע לגר. מה שהדגשתי פה במילים הבאות, ולא מצווה לגיים דברי המת. ולא מצווה לקיים דברי המת. זאת אומרת, מה שהוסיף רבנו תם, וזה חידוש שלו. זה חידוש שלו, שבעצם, למרות שהגר הזה ברור לנו מה הוא רצה, למרות שהוא אמר מה שהוא אמר, אין מצווה לקיים דברי המת. אלו אחד הכללים התלמודיים אומרים שאחרי כל הבעיות הפרוצדורות המשפטיות, לאחר שאנחנו כבר קבענו שמתנת שכיב מרע ככתובה וכמסורה אדמי, ואו שעשו פעולות קניין נכונות וכן הלאה וכן הלאה, אם ברור לבית דין, נכון? אם ברור לבית דין מה רצונו של המת, אז יש מצווה לקיים דברי המת. מה שאומר פה רבנו תם, אני יודע מה המת רצה, אבל זה לא מעניין אותי, כי המת הזה היה גר. ולכן לא יירש אותו אותו קרוב שלו, אלא מי שיירש אותו זה האח שלו, התלמיד שלו, רבי משה מפונטואז. זה הפסק דין, והתשובה מצוטטת פה בהמשך, ואני לא אקרא אותה בגלל, כפי שכבר חמש פעמים אמרתי, בגלל מסגרת הזמן שמוקצבת פה לטובת העניין שלנו. עכשיו אני רוצה מהר לרוץ ולקרוא את הסוגיה, לחזור לתוספות על מסכת בבא בתרא בדף קמ"ט. אני הפכתי דף למקור מספר 10, והנה שם שואלים התוספות, הם קוראים את הסוגיה של רבא, אוקיי, אז הם לא שואלים שאלה על ההתנהגות של רבא שהיא מוזרה, אני חושב שאי אפשר, אנחנו לא יכולים שלא לשאול את השאלה, רגע, איך רבא, מה קורה פה, מה עושה פה רבא, הוא באמת רוצה לקחת את הכסף הזה שמופקד אצלו על ידי גר שרוצה להעביר את זה לבנו, כן, אבל התוספות שואלים שאלה פורמליסטית כדרכם, תימא, שואלים התוספות, למה לא קיים רבא את דבריו והמצווה לקיים דברי המת? עכשיו, רבותיי, לרבנו תם אין שאלה, למה אין צווה לקיים דברי המת? לא בגלל מה שהוא אמר בבית המדרש, אלא אנחנו יודעים את עמדתו, לגרים אין מצווה לקיים דברי המת, זה סעיף, זה ענף, זה חוטר שיוצא מתוך דיני ירושה, תודה, זה חוטר שיוצא מתוך דיני ירושה עקרוניים, ולכן היות וגרים מופקעים מדיני ירושה, אז כשם שרבא קבע שאין להם מתנה, אין מתנת שכיב מרע ככתובה וכמסורה דמי, גם אין מצווה לקיים דברי המת. אבל מה שקורה זה שתוספות שואלים את השאלה הזו, וזה מה שמעניין אותי עכשיו, ריטרץ דלא אמרין על מצווה לקיים דברי המת, אלא חשוב בי, אלא החשוב ביד שליש. עכשיו, כמובן שהתשובה של רי, היא מרקחת את כל העניין ביחס לגרים. זאת אומרת, היא באופן חד משמעי אומרת, שגר לא מופרד ממצווה לקיים דברי המת. ודאי שבשורה התחתונה יש מצווה לקיים את דבריו. במקרה הזה אצל רבא היה איזה מקרה שזה לא הופקד לשם העניין הזה וכן הלאה, ועוד פעם תוכלו לראות את המשך דברי התוספות, וכרגע אני לא אטפל בהם. עכשיו, זאת אומרת, מה שאני רוצה לבוא ולטעון פה, סוגיה כבדה, חמורה, בדיני ירושה ובבטרה, אבל בעצם מה שאני רוצה להציע שבאופן סיסטמטי, ועכשיו אני אוביל תכף לדוגמה השלישית, הפרשנות של רבנו גם רשי כפי שאנחנו נראה עוד מעט, וגם רבנו תם כפי שראינו עכשיו בשתי הדוגמאות שכבר הספקנו לראות, על ברכת המזון ועל בדיני ירושה, בדינים הראשונים, בדיני ירושה שבהם טיפלנו עכשיו, בשני המקרים הללו, כאילו לרבנו אותם, מעמדו של הגר ממש, לא מעמדו. זאת אומרת, בסדר, זה שהלכה שבעינינו, בעיניים החיצוניות שלנו, הקטנות שלנו, אנחנו רואים אותה כאיזה סוג של הלכה מפלה, והנה אצל רי, רי מצליח להסתדר עם הדבר הזה. עכשיו אני גם אגיד הערה נוספת שאותה אני לא יכול עוד פעם להוכיח אותה פה כרגע. תמיד כשאתם לומדים גמרא, ההרגשה היא שמה שעושים בעלי התוספות זה מה שאתם עושים. זאת אומרת, מה הכוונה שזה מה שאתם עושים? זה לומדים בבית המדרש את הסוגיה ומנסים להבין אותה לעומקה. הרבה מאוד פעמים קטעים בתוך התוספות הם לא קטעים שנולדו בלימוד בית המדרש, אלא נולדו מתוך תשובות והגיעו לתוספות בעריכה של התוספות. אספו את החומר מתוך התשובות והכניסו אותה. עכשיו, מה שקורה זה שהחידוש הזה של רי, שהוא פותר את הבעיה בצורה מסוימת, הוא ככל הנראה, אבל זה לא 100%, זה 80%, או יותר מ-80%, אבל לא 100% לצורך העניין, נאמר בדיון שלו על המקרה שאותו קראנו כל כך יפה בסיפור הקודם. זאת אומרת, וכנראה שרי חשב שבמקרה הזה כן יש מצווה לקיים דברי המת. זאת אומרת, כי זה הופקד, בקיצור, בתוך ניתוח של הקייס המשפטי שהיה שם, של הקייס ההלכתי משפטי שהיה שם, יש סבירות רבה להניח שהדברים נאמרו לא כפירוש לסוגיית בבת הקוף ממתת, שהיא סוגיה חמורה בפני עצמה, כפי שראינו, אלא בתוך הדיון ההלכתי על הגר הזה, התלמיד של רבנו תם, שהיה חבר של רי הזקן, משה מפונטואז, שמנסה, שמשדל שהכסף אכן מגיע לאחיו. של שאצלו הופקד 37.5 ליטרים, שעוד פעם זה סכום גדול מאוד שכדאי לריב עליו על כל פנים, וכן הלאה. אני רוצה לעבור לדוגמה השלישית בהלכה, ובזה נסיים את ההלכה, ואני אשתדל לקצר אותה כמה שאפשר. ראינו כבר כמה פעמים את המשפט של הורתו ולידתו, הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה, הורתו ולידתו שלא בקדושה, והנה אנחנו מגיעים עכשיו לסוגיה בקידוש עם י' ז' עמוד ב', נדמה לי שקודם אמרתי את ז' עמוד ב', בלבלתי. דתנן לבא מאות מן הגר שנתגיירו בניו עמו, לא יחזיר לבניו. זאת אומרת, עוד פעם, הבעיה היא ברורה, גרים, ירושה, כסף לא נמצא אצלהם ביד או בחצר שלהם, אז מתחילות בעיות משפטיות. אומרת המשנה, לבא מאות מן הגר שנתגיירו בניו עמו, לא יחזיר לבניו. אם יחזיר, אין רוח חכמים נוחה ממנו. שואלת הגמרא, ואתן ירוח חכמים בברית האחרת נוחה ממנו, ואתן ירוח חכמים נוחה ממנו. עונה הגמרא, לא קשיא. כאן שורתו ולא לידתו שלא בקדושה, וכאן שורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה. עכשיו, אני מניח שאם הייתי שואל אתכם, אז בואו תסבירו לי את הסוגיה. מקור אחד אומר, אין רוח חכמים נוחה אם החזרת. מקור אחר אומר שרוח חכמים כן נוחה אם החזרת. כולכם תפרשו, וגם תגידו שזה הולך לפי סדר א' על 1, ב' על 2 וכן הלאה. זה אבל תפרשו שגר שהורתו שלא בקדושה אבל לידתו בקדושה, או כמו שהגדרתי אותו קודם כמי שעשו לו שולם זוכר, שזה סימן ליהדות, מובהק ליהדות, אז הוא יותר יהודי קצת, כי הוא כבר נולד כיהודי, אז לא רוח חכמים נוחה אם תחזיר. וההפך, מי שהורתו ולידתו שלא בקדושה, שהוא גר גמור, אז ליהודי הזה אין רוח חכמים נוחה. נכון? ככה היגיון. באמת גם זה היגיון של רוב הראשונים. עכשיו זה ברור, אוקיי, רגע, אני לא אגיד את מה שברור, זה ההיגיון של רוב הראשונים. עכשיו, מה שקורה זה שמי שעוד פעם יפרש, ואתם כבר יכולים לנחש, שיפרש את הסוגיה לפירוש חדש ומחודש, הוא רי הזקן. עכשיו, השאלות שלו הן שאלות למדניות של לומדי בית המדרש, שהן כאילו לא חושפות את מה שאני מנסה להגיד שכן קיים פה, מגמה בעצם לעשות חדש, ליצור הלכה חדשה ביחס לגרים. כן? ואז מה ש... אם אני קורא את התוספות במסכת קידושין, כאן שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה, פרש בקונטרס, אז רוח חכמים נוחה הימנו. כן? ואז מה שעושה ריה זקן, הוא שואל בתימא בפרק משמץ, סוגיה שאתם כבר מכירים אותה, גבי עובדא דאיסור גיורא ולתלסר אלפי זוזה וכולי וכולי וכולי. בקיצור, רבנו תם מתרץ מה שמתרץ לגבי הלוואה שעושה לו טובה, אין רוח חכמים נוחה ממנו שמשלם רעה תחת טובה, אבל התם פיקדון אהבה, כן? ועד רבה רבה תרח לשומרם וכולי, ותוספות שואלים, הלו לכאורה, אז במקרה של רבה עם הגר הזה היה צריך להיות כתוב על, על רב עמי שאורתו ואורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה. אז לכאורה מה שהוא היה צריך לרב היה צריך להחזיר את זה לפי כרוח חכמים נוחה ממנו. אז איך רב העיז לא להחזיר את זה? אז אומרים רבנו תם מתרץ, איך רבנו תם מתרץ? בהלוואה באמת רוח חכמים נוחה ממנו. אבל בפיקדון זה לא משנה איזה גר אתה. תהיה גר שאורתך, שלידתך בקדושה, לידתך שלא בקדושה, זה ממש לא משנה, כי בפיקדון לא, אף אחד לא עשה לך טובה, אתה עשית טובה. ולכן אין רוח חכמים נוחה, אל תחזיר. בפיקדון לעולם אל תחזיר. זהו הפירוש של רבנו תם. בא רי הזקן ואומר, רי אומר, אין, לא מוכן לקבל, אין נראה לריב, שלוש שורות לפני סוף התוספות בהדפסה הזו, אין נראה לריב לחלק כלל בין מלווה לפיקדון. אלא נראה לריב לפרש, הורתו שלא בקדושה, ולידתו בקדושה, סליחה, זאת אומרת, קודם כל הוא חולק על רבנו תם בהפרדה הזו בין מלווה לפיקדון. דבר שני, וזה הדבר המעניין כמובן, אלא נראה לריב לפרש, הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה, אין רוח חכמים נוחה ממנו. זאת אומרת, מי שנולד, כאשר כיהודי כבר, נולד בקדושה, דווקא הוא אין רוח חכמים נוחה ממנו. הכיצד? הכיצד? איזה היגיון יש לזה? אומר לי את הדבר הבא. באופן בסיסי, זה כבר פרשנות שלי קצת, אבל באופן בסיסי אנחנו רוצים להחזיר לגרים. רוח חכמים נוחה, חכמים מעודדים אותנו להחזיר לגרים. גר שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה הוא קרוב להיות כישראל. זה המילה, תראו בשורה האחת לפני הסוף של התוספות הזה. ולכן יכולות להיות בלבולים, בלבולים הלכתיים ולגביו דיני בום. ולכן דווקא לגבי גר כזה, ולכן דווקא לגבי גר כזה אנחנו צריכים לתלות עליו דגל על הראש, שיגיד איתו צריך קצת להיזהר כי יכולות להיות בעיות. עכשיו תבינו את המשמעות של זה. המשמעות של זה היא פשוטה בתכלית. קודם כל מבחינה סטטיסטית, לא צריך להיות בזה עם מתמטיקה 5 יחידות בבגרות כדי להבין שמשפחות גרים שמתגיירות, רק ילד אחד יכול להיות מקסימום שורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה. כי אישה יכולה להתגייר רק פעם אחת בחיים, ויכולה להיות בהיריון אחד. כל שאר הילדים שלה שאיתם היא התגיירה, הם כמובן... אבל זה העניין הכמותי. זאת אומרת, עכשיו מה שקרה זה שרק על הגירים הספציפיים האלה, שאישה, האמא שלהם התגיירה בזמן ההיריון שלה, שלהם, זה כמובן זה אחוז, שניים, שלושה, לא משנה, זה מיעוט. זה מוסכם על הכל. ולא צריך להיות סטטיסטיקאים שבלבחים עסוקים כולם עכשיו לרגל הבחירות. לעניין הזה. עכשיו, אבל מעבר לזה יש פה עניין איכותי, והוא יותר מעניין. רבנו תם בעצם אומר, בעצם לגרים לא מחזירים, רוח חכמים לא נוחה למי שיחזיר. בפיקדון בשום מקרה, במלווה, בגלל שהוא עשה לך טובה, תחזיר לו. זה מה שרבנו תם אומר. מה שאומר לי הזקן, לעולם תחזיר. יש לי איזה גר מסכן אחד, שהוא הסתבך, הגירות שלו קרתה בטיימינג לא טוב כל כך. אולי כן טוב או לא טוב, לא משנה, אבל בטיימינג כזה, אז איתו יש לי איזה בעיה מקומית. זאת אומרת, את הגרים אני רוצה להחזיר להם. הגר הספציפי הזה, אני חייב לסמן אותו בגלל איזה בעיה, יש לו איזה מחלה, כביכול, כן? אני חייב להפריד אותו, את המקרה הזה. זאת אומרת, מבחינה מהותית, תחזירו לגרים. זה מה שנאמר פה, זה המחלוקת, מבחינה מהותית בין רבנו תם לרי בסוגיה הזאת. עכשיו, הפירוש רי, לא קדמו האדם עד כמה שידים השגת, הוא באיזשהו מקום הלך לאיבוד גם אחריו. הוא כל כך חדשני, הוא כל כך הפוך, הוא כל כך מצד אחד מבריק, אבל מצד אחר כל כך הופך את הלוגיקה הזו של הסוגיה, שהוא לא אומץ. ולכן, במקרה כזה אתה אומר, רי, או זו התחושה שלי הרבה פעמים, רי מאוד רצה להגיע לצעה מסוימת הזו. זאת אומרת, הוא מאוד רצה, כי הוא חש, וזה אני אחזור תכף לתשובה שאני חייב תוך כמה דקות לתת לרב כהן, ולכולנו בעצם, מה קרה פה? אבל לפני שאני אגיע לעניין הזה, אני עכשיו רוצה לעבור לדברים כלילים בהרבה, כן, מסוגיות של ירושה וקידושין בבבטרה, לעבור לסוגיות כלילות בהרבה, וזה לצד הרעיוני. תראו, את הכותרת של ההרצאה שלי אני נתתי, קראתי לה של השיעור, קראתי לו קשים גרעין לישראל כספחת. עכשיו הביטוי הזה הוא ביטוי שמופיע בתלמוד, אומר אותו רבי חלבו, הוא נאמר, יש לו הקשר היסטורי אולי כזה או אחר, אבל הוא נאמר. ועכשיו השאלה הגדולה, כפי שאתם מבינים, השאלה הגדולה היא שאלת הפרשנות. זאת אומרת, מה אני עושה איתו? עכשיו תראו כאן. כאשר רשי ניגש לב, ארבע מקומות בשס מופיע המשפט הזה, ובכולם רשי מפרש את זה. עכשיו תראו את רשי. כשרשי מפרש את זה בנידה י' ג', רשי אומר, שאין, למה קשים גרים לישראל כספחת שאין בקיאים במצוות, ומביאים פורענות. ועוד, שמה למדים ישראל ממעשיהם. זאת אומרת, אתם שמים לב ששני הפירושים הללו, בואו נאמר, רואים את הגרים באור בעייתי. את זה, שני הפירושים הללו, מביא רשי מפי מורה הזקן. מורה הזקן זה רבי יעקב ברבי יקר, שזה המורה הנערץ ביותר על רשי מבין השלושה מורים שלו. אבל אומר רשי, אני מכיר עוד פירוש, שכל ישראל ערבים זה בזה. ואז מה? ואז בגלל הערבות ההדדית הזו, אנחנו באיזה סוג של בעיה יכולים להיות, כשהם יעשו כל מיני מעשים או בעיות או וכן הלאה וכן הלאה. ואז יוצא רשי, ואתם מכירים את פירוש רשי לתלמוד, רשי לא הרבה פעמים יוצא נגד, זה פירוש מסוים. זאת אומרת, יציאה של רשי נגד משהו, רשי בפירוש שלו, הוא אומר את מה שהוא רוצה להגיד. הוא לא נלחם כל היום נגד אחרים. הוא עושה את זה בפעמים, זה תמיד מעניין לראות מתי הוא עושה את זה, בואו ננסח את זה כך. ואז הוא בא ואומר, ויש אומר שכל ישראל ערבים זה בזה. אומר רשי, ולאו מילתא היא. וגם זה ביטוי חריף מאוד אצל רשי. רשי הוא איש עדין בניסוחים שלו. אם רבנו תם היה אומר את זה, אין בעיה. אבל רשי, זה לא הסגנון. ועכשיו, למה זה לאו מילתא? שלא נתערבו בשביל הגרים. זאת אומרת, עם ישראל בעצם לא מתערב עם הגרים פה. ואז הוא מביא הוכחה לעניין הזה ממסכת סוטה. עכשיו, בואו אני רוצה לקפוץ אתכם לספרות התוספות. זאת אומרת, אם רשי חי במאה ה-11, פועל אולי עוד בראשית המאה ה-12, אמרתי שהוא נפטר ב-1105, אני רוצה לעבור לתוספות. לדור הנכדים שלו, לדור הנינים שלו, לזוז 50-60 שנה קדימה לתוך בית המדרש של רי הזקן. ובכן, הפירוש הראשון של רי, תגידו לי, סותר לך את התיאוריה. לא, התיאוריה היא במובן הזה שאצל רי הזקן קורה מהפך מסוים. אבל הוא עדיין, אחת המסורות שואלים, תוספות מתייחסים פה עדיין לעניין הזה, לפירוש של רשי, של סוטה, של העריבות, ואז אומרים בעלי התוספות, רי מפרש, לפי כך קשים, שמתאמים, זאת אומרת, הם מתערבים בתוך עם ישראל, ובפרק 10 יוחסים אנחנו אומרים, אין שכינה שורה אלא על משפחות המיוחסות שבישראל. עכשיו, זה משפט כמובן קשה, זאת אומרת, פה רי בעצם בא ואומר שבעצם הגרים גורמים להסתלקות שכינה, לא עניין של מה בכך. זה עדיין לא עניין של מה בכך, אבל מצד שני מה שיוצא פה, גם שרי מדבר על כך במובנים מסוימים שהם מתאמים, גרים בעצם נבלעים בתוך עם ישראל, אבל בהחלט אני בא ואומר, אתם יודעים שחופרים אחרי הכל כמה שמשתדלים להיות אובייקטיביים, הם מאוד אוהבים שהכל יסתדר להם, אז הייתי מוותר שרי, לא הייתה מסורת בשם רי שאומר את הדבר הזה, אבל הוא אומר, הוא שהוא אומר וצריך לראות את זה בפרספקטיבה, אבל אני רוצה כבר מיד לקפוץ לאמירה אחרת של רי. האמירה של רבי חלבו שקשים גרים לישראל כספחת נאמרה בהמשך למשפט נוסף שאני חושב ש יש לי השערה שהוא לא נאמר פה היום, למרות שלא הייתי פה כל היום, שהגמרא אומרת רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים, הוזכר? אז מסמנים שכן נמצא בדפי המקורות. בקיצור, למה שאמר רבי חלבו, דאמר רבי חלבו קשים גרים לישראל כספחת, זה ההקשר שבו זה נאמר. בא רי ואומר, עכשיו תראו את האמירה, רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים, הנה תוספות דיבור מתחיל רעה אחר רעה שם ביבומות, אמר רי, דהיינו איך שמשיעין אותן, כן, הנחה שישיאני באוכל, היינו איך שמשיעין אותן להתגייר, או שמקבלים אותן מיד, אבל אם הם מתאמצים להתגייר, יש לנו לקבלם. שהרי מצינו שנענש אברהם, יצחק ויעקב, או נענשו, שלא קיבלו לתמנה שבאה להתגייר, והלכה והייתה לפילגש לאלה וכו' וכו'. זאת אומרת, זו אמירה רדיקלית, קודם כל, שמסרסת או מעקרת את ליבו של המשפט קשים גרים לישראל, סליחה, את רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים. זאת אומרת, היא באה ואומרת, זו אמירה נכונה, אבל היא נכונה כאשר אתה מפתה, כאשר אתה רץ אחריהם לכל מיני מקומות בעולם כדי להשיג אותם. לעומת זאת, אם אתה באים הגרים ולוחצים אותך להתגייר, אבוי ואוי, והנה, ואיזה צרות צרורות בהיסטוריה היהודית נגרמו מן העניין הזה. אבל מה שיותר מעניין, ומה שיותר מעניין זה, שהפירושים שמגיעים מבית מדרשו של רימי תלמידה, והם מופיעים מרוכזים בתוספות קידושין. ואת זה נמצא במקור 16, ואני כבר מסיים. ויש מפרשים, דקשים גרים לישראל כספחת, לפי שהזהיר הקדוש ברוך הוא עליהם ב-24 מקומות שלא להונות אותם. ואי אפשר שלא יצערו. זאת אומרת, הגרים זה ממש מכשלה, זה כמו בשמיטה, שאי אפשר לאכול פירות מאוצר בית דין, כי אתה תקשל בהלכות שמיטה, אז לכן עדיף תמיד לקנות בעגבניות פלסטיניות, כן? זה אותו היגיון. אז עכשיו, הגרים לא טובים, כי אי אפשר בעצם, התורה מזהירה 24 מקומות שלא להונות אותם. איך יהודי יכול לא להונות גר, ועוד אחרי זה לא לעבור ב-24? אז לכן, קשים גרים לישראל כספחה. יש מפרשים, וזה משפט שמופיע באחד הכותרים פה של ההרצאות, אם אינני טועה, לפי שעל ידי הגרים ישראל בגלות. זאת אומרת, ודאי שהגרים אהודים, אבל אנחנו ברצויים וכן הלאה, אבל כדאמר, פנימה ישראל מפוזרים בכל הרצאות יותר משאר עובדי כוכבים, כדי שיתפסו עליהם גרים. לסי מגיע הפירוש של אדם, שלא פחות ולא יותר, היה גר בעצמו, כמו כל הגרים, הוא נקרא גם הוא אברהם, הוא גר שהגיע מהונגריה ללמוד בצרפת, דרך אגב, במשפחה של גרים. שהאבא של ידעיה הכהן כתב עליהם מאמר מאוד יפה, דרך אגב, אם אני בהר עציון אני יכול, של מנהל הישיבה, אבל זה האבא של ידעיה הכהן, היה תלמיד חכם נפלא ומעניין, איש מעניין, והוא כתב מאמר על משפחת גרים לא ידועה מהונגריה, ואחד מהאנשים שמוזכרים שם זה רבי אברהם, אותו רבי אברהם גר, הוא בן לאותה משפחת גרים. רבי אברהם גר מפרש לפי שהגרים בקיאים במצוות. קודם כל שימו לב שרבי אברהם גר הזה לא מהסס מלחלוק על רשי. הלא רשי במקום מספר 13 והתחיל את הפירוש שלו שאין בקיאים במצוות. הגרים בקיאים במצוות ומדקדקים בהם. לפיכך קשים הם לישראל כספחת. עכשיו למה? דמתוך כן, הקדוש ברוך הוא מזכיר אבנותיהם של ישראל כשהם עושים רצונו. זאת אומרת, זה כמו, נגיד, שתמיד חוזרים בתשובה הרבה פעמים, מתפידים הרבה יותר בכל מיני מצוות. תבואו לבית דין של מעלה, תגידו, לא היה לנו כוח לקום לתפילה בישיבה ב6:30, 6:45, מתי שזה. כן, אז זו הייתה בעיה שלי. וזו בעיה מוכרת, זכורה מזה. אז בקיצור, אומרים לך, אבל איך ההוא וההוא קם, איך הוא זה? בקיצור, זה הבעיה עם הגרים. הגרים הם מאוד שומרי מצוות, ואנחנו מתקרבים פה כבר לתשובה בעניין הזה. בקיצור, מה שאני רוצה לבוא ולטעון עכשיו מהמקורות הללו, רבותיי, לא רק ההלכה עברה שינוי. בעצם, שימו לב לפרשנות של המורים של רשי, הפרשנות שרשי מתעסק איתה, הפרשנות שרשי דוחה אותה, איך הפרשי דחה את הפרשנות, לעומת כל האווירה שהולכת פה אצל רי, ותוך גילוי נאות, שטוב לו, מבחינת ההרצאה הזו, טוב לו למקור, לא זוכר איזה מספר, שלא היה בא לעולם, אבל הוא בא. פה צריכים לחשוב על המורכבות של הדברים הללו אצל רי, אבל ברשותכם אני יודע ש... תראו, עכשיו עברה שעה, בדיוק עכשיו. אז עכשיו אני אקח עוד זמן פציעות, בסדר? מותר לי עוד שתי דקות, כי זה קטעים נורא יפים, אני חושב שהם חבל לאבד אותם, כי מגיעים לא מהמקורות הרגילים שאולי אנחנו רגילים ללמוד בבית מדרש ישיבתי ראוי. אני רוצה לספר, להראות לכם מסורת נוספת שהיא עכשיו הגענו, היא מסורת שמגיעה מבית מדרשו של מהר"ם מרוטנברג, גדול החכמים בסוף המאה ה-13, אולי גדול המשיבים, גדול הפוסקים האשכנזים בכל הדורות. והמהר"ם מרוטנברג מביא מסורת בשם רבי יהודה חסיד. רבי יהודה חסיד הוא נגיד מדור תלמידי רי הזקן. הוא נפטר ב-1217, הוא ממש מדור התלמידים של רי הזקן. והוא מספר את הסיפור הנפלא הבא. מורי חמיזה אמר בשם רבי יהודה חסיד, אין בן דוד בא עד שיחלו כל הנשמות שבגוף. מה פירוש הממרה הזו? חדר יש ברקיע וגוף שמו, וכל הנשמות העתידות לנתן בבני אדם בתוכו. ומלאך הממונה על ההיריון לוקח מן החדר ומשים במאי אישה. זאת אומרת, יש חדר של נשמות ויש נשים שנכנסות להיריון. כן? מה עושה המלאך? מה התפקיד שלו? לקחת נשמה ולחבר אותה לרחם. אוקיי. עכשיו, מה הבעיה? מלאכים באופן מפתיע גם, אומר רבי יהודה חסיד, לפעמים טועה. ומשים נשמה שראויה להיות גוי במאי יהודיה, ואותו נעשה משומד. שזה בעיה חמורה מאוד אצלם. ולפעמים משים נשמה שראויה להיות יהודי במאי גויה, ואותו נעשה גר. עכשיו אתם מבינים מה נאמר בסיפור המקסים הזה? בעצם שאין גרים, כי כל גר הוא בעצם יהודי אבוד. זאת אומרת, הגר הוא לא גר. דרך אגב, נאמר פה אמירה, אם ככה, אם אני לוקח את הצד השני שלה, זה אמירה שראויה ליום עיון לפני עצמו. זאת אומרת שהמשומד הוא לא יהודי. בניגוד לפסיקה של רשי שישראל אף על פי שחטא ישראל ושזה נכון למשומדים גם כן, אבל זה ליום עיון אחר. בקיצור, מה שאתם רואים במאה ה-13 בעצם באים ואומרים הגרים הם שלנו, הם לא גרים, הם אנחנו, אחרי שהורידו לנו את הקליפה, הורידו לנו את הרחם המוטעה. ומפה לשני המקורות האחרונים שמדברים בעד עצמם, אתם זוכרים את התחלתי באיזה אחד יעקב ברבי סולם ואמרתי לכם, עם מי הוא מתחתן? שימו לב, עם מי הוא מתחתן? הוא מתחתן עם איזה, הוא מלא ממשפחת יקרים, מתחתן עם איזה אישה גיורת. אומר ספר חסידים, אותו הספר של רבי יהודה חסיד, כל שיש לו לב טוב ולוקח גיורת שיש לה לב טוב וצנועים וגומלי חסדים ונעימים במסע ומתן, מוטב להתחתן בזרה מלהתחתן בישראל שאין בהם אלה מידות, שהזרע של גר יהיו צדיקים ויהיו טובים. שימו לב כבר למה שקורה פה. זאת אומרת, הגרים פתאום הופכים להיות איזה מוד, אם הם מתנהגים במקרה הזה תתחתן איתם, כי זה הפתרון לכל העניין הזה. וזה מוביל אותי לשאלה שאני חייב אליה את התשובה, כבר אמרתי פעמיים, מופיע בקטע האחרון. רבי אברהם בן אברהם אבינו מצרפת. עכשיו, מאיפה אני קורא? אני קורא מאותו המשך של אותו ספר זיכרון לקהילות אשכנז. ואתם רואים מן השם שזה מקדשי השם. השם האחד שמופיע שם, מהמאה ה-13, תכף תראו את התאריך, רבי אברהם ברבי אברהם אבינו מצרפת. שם קלאסי של גר, שלא יכול לדעת בדיוק מי הוא, אנחנו יודעים בדיוק מי הוא, ואפילו אתם אומרים עליו סליחות. שהיה ראש לכל היחפים. היחפים זה הנזירים הפרנציסקנים. זאת אומרת שהוא היה בעל מעמד במסדר הפרנציסקני. שמאס בצלמים, זה מזכיר לכם מאוד מישהו, מי מאס בצלמים? אברהם אבינו, בסיפורים האגדיים שאנחנו מכירים אותם כמעט מגן הילדים. ובא לחסות בצל כנפי חי עולמים ונשרף על ייחוד השם. רבי אברהם בן אברהם אבינו מאויסבורג, שמאס אלוהי העמים וקצץ ראשי צלמים, זה ממש אברהם אבינו, ובטח בחיי העולמים ונתייסר בייסורים קשים ונשרף על ייחוד השם בראש חודש כסלב, יום שישי כפי לפרץ, זאת אומרת 1264. יש לו כמעט, לא, היה לו יורצייט לפני חודש, לאלף השישי. ועוד רבי יצחק בן אברהם אבינו מוירצבורג נשרף על ייחוד השם. מה קורה פה? קורה פה דבר נורא פשוט, ובזה אני מסיים. בין המאה ה-12 ל-13 יש ירידה דרמטית במעמד היהודים. או ההיסטוריונים יבואו ויגידו שהירידה מתחילה עם מסע הצלב הראשון ב-1096. עד ל-1096 להיות יהודי זה לא היה רע. אבל מ-1096 זה בתהליך מואץ, במאה ה-12 וראשית ה-13 זה מתחיל להיות קטסטרופה להיות יהודי באירופה. מי מתגייר במאה ה-12 וה-13 זה אנשים שאתם רואים פה. כולם נזירים. א', אין להם משפחות לנזירים, אם תזכרו לרגע, אז הם לא משאירים אחריהם ילדים בסכנה, אבל הם ברגע שהם הם מתגיירים, הם עושים את זה לרוב מסיבות אידיאולוגיות ברורות, בעקבות לימודי התנ"ך שלהם, בעקבות ההתעניינות שלהם בכל מיני פרשנויות של רש"י ושל רשב"ם, כל מיני דברים מעניינים קורים בעניין הזה, והם מחליטים, אנחנו יודעים מי האנשים האלה. הם אינטלקטואלים נוצריים, חברי מסדרים ומנהיגים. הראשון שבהם הוא ממש, הוא הפך להיות סמל יהודי בגלל זה, שישנם סליחות, אמרתי שאתם אומרים אותם, אתם לא אומרים אותם, כי אנחנו מקצרים בסליחות. אבל שהוא מופיע ביום שהם נרצחו, על זה יש, והם בעצם בחרו באופן מוחלט להיות יהודים פשוט, דרך אגב, מתוך ידיעה שמה יקרה להם? שהם ימותו. מתוך ידיעה שהם ימותו. אחד וחלק, דינו של אדם שהתגייר במאה ה-12-13 היה, דרך אגב, לכן גם הקהילות לא גיירו אותם, ולכן חלק מהקהילות פחדו למול אותם, כי זה דבר שאי אפשר להסתיר, אי אפשר להסתיר את הדבר הזה. ומה שקורה זה אנשים שהקהילה היהודית העריצה אותם, וגם במובן הזה אתם רואים פה את ההרצה אליהם. הם אברהם אבינו, הם לא רק נקראים אברהם בן אברהם אבינו, הם אברהם אבינו בעצמם, הם עושים את אותם פעולות של אברהם. עד 1096 הגרים הם לרוב עבדים משוחררים. זה משרתים בקהילות היהודיות שאת חלקם אפילו גיירו באונס, בכוח. מעמד היהודי לא היה כל כך רע. ולהיות יהודי היה יותר טוב מאשר, זה לא היה להיות אציל, או בסדר, אבל בתוך ההיררכיה החברתית האירופית, להיות יהודי לא היה כל כך נורא עד מסע הצלב הראשון. ומה שקורה זה שלכן הגרים הללו נשארו בשולי החברה. הם תמיד נשארו בשולי החברה. הם היו בעצם סוג של מה שבישראל המודרנית אנחנו נקרא מהגרי עבודה. זאת אומרת של אנשים שתמיד אנחנו נסתכל בהם, זה אז גירו אותם, זה פותר את הבעיה של יהיה נסך, זה פותר את הבעיה של בישולי גויים, זה פותר כל מיני בעיות. אבל הם חלק התגיירו, חלק אחר, ואז אתם רואים את התחושה שלהם של הדחייה. זאת אומרת, זה לא שמישהו פה יותר נחמד ומישהו פה פחות נחמד, אלא כמו שהרב כאן מיד בהתחלה שאל, זה גם קשור למי, אבל לא רק מי, אלא מה המניעים להתגיירות. אם המניע להתגיירות היה לקבל אזרחות טובה של האיחוד האירופי במאה ה-11, במאה ה-13 היה להיות יהודי במובן הרחב של המילה, ולכן כל ההשתנות הזו בכל היחסים שמדדנו אותם בכמה מדדים. חנוכה שמח לכם וסליחה על העיכוב.